חולין דף סמך זין, מתחילים בעזרת השם, דף סמך וו עמוד ב', שש שורות מלמטה, ואימא. אדם נתקע באמצע מדבר יהודה לדוגמה. בהתחלה עוד היה לו מים, וככה ככל שהזמן עובר וצוות החילוץ עדיין לא מגיעים לחלץ אותו, נגמר לו המים. ועד שכל המים שהוא הביא איתו נגמר. והוא נהיה צמא יותר ויותר, אז מתחיל לחפש מים פה, שם, הוא מוצא כלי שבפנים יש מים. הוא פותח את הכלי, כבר רוצה לשתות, ואז הוא רואה שבפנים, בגלל שהכלי עמד הרבה זמן, כבר יש שם תולעים בתוך הכלי הזה. אז ככה, אם הוא היה בבית, הוא לעולם לא היה חושב לשתות מהמים האלה. אבל עכשיו כשהוא כל כך צמא, הוא רוצה לשתות. השאלה האם הוא צריך לסנן את התולעים מתוך הכלי, ואז הוא מאבד קצת מהמים תוך כדי הסינון, או שמותר לו לשתות את המים עם התולעים. והתשובה המפתיעה למי שלא יודע, שמעיקר הדין לפי קריטריונים מסוימים יהיה מותר לו לשתות את המים עם התולעים. עם התולעים. והפסוק שמלמד אותנו זה הפסוק שעוסק לגבי הדגים, הסימני הדגים, שזה הסנפיר וקסקסת, הפסוק שמה אומר את המילים הבאות, את זה תאכלו מכל אשר במים. מכל אשר במים את זה תאכלו, רק מה? כל אשר יש לו סנפיר וקסקסת. במים, בימים ובנחלים, אותם תאכלו. מדייקים חכמנו זיכרונם לברכה, שדווקא מתי צריך סנפיר וקסקסת? בדגים שנמצאים בימים ובנחלים, כמו שהפסוק אומר. אבל כשזה נמצא בתוך כלים, סתם כלי שיש בפנים מים, שהמים עמדו הרבה זמן ובפנים השריצו תולעים, אז את התולעים האלה יהיה מותר כן לאכול, גם שאין להם סנפיר וקסקסת. הברייתא מרבה מזה שהפסוק מתחיל עם המילים מכל, המילה מכל אשר במים, שלא רק מים שמצויים בתוך כלי אפשר לשתות עם התולעים, אלא גם מים שמצויים במקומות מכונסים כמו בורות עגולים, חפירות עגולים, שיחים, חפירות מרובעים ומערות, שיחים הכוונה חפירות ארוכים וקצרים, וגם מערות שזה חפירה מרובעת עם גג למעלה ופתח מהצד, גם תולעים שמצויים במים האלה, גם אפשר, אדם יכול להתכופף, לשתות את המים יחד עם התולעים, כמובן שהתנאי החשוב הוא שהתולעים לא פרשו מתוך המים. אם התולעים פרשו מתוך המים, חזרו, פרשו מתוך המים, אז הם יהיו אסורים. יש מקרה מסוים שנראה בהמשך, שזה באמת ככה דרך גדילתם, שהם נמצאים על שפת המערה וחוזרים התולעים, זה עדיין יהיה מותר, אבל אם הם פרשו לגמרי מתוך המים, זה כבר אסור לאכול כאלה תולעים. ועל זה באה הגמרא ושואלת ואימה. אולי נאמר דרך אחרת לגמרי לפרש את הפסוק. הרי הפסוק שמה אומר פעמיים את המילה במים. את זה תאכלו מכל אשר במים. ואחר כך כתוב בימים ובנחלים, וכתוב שם עוד פעם במים. אז שואלת הגמרא, אולי נלמד פה כלל ופרט וכלל, שהתוצאה של כלל ופרט וכלל היא תוצאה קצת שונה. הרי כשהתורה אומרת לשון כללית במים, כמו במקרה שלנו, אחר כך מפרטת, לא כל מים, רק ימים ונחלים. זה פרט, רק ימים ונחלים. ואחר כך התורה עוד פעם אומרת כלל, אבל במים, כל סוגי המים זה נראה. אז כלל ופרט וכלל, באים לרבות כל דבר שהוא דומה לפרט. התורה באה לרבות בעצם לא רק את הפרט, הפרט הוא רק דוגמה. כל מה שדומה לאותו פרט, גם כן מרבים שמה שנמצא בתוך המים האלה, השקצים שם יהיו מותרים ביחד עם המים. ואז שואלת הגמרא, אולי נלמד פה כלל ופרט וכלל. ואימה, במים כלל, כל סוגי המים. בימים ובנחלים פרט, דווקא מים שמצויים ונובעים בימים ובנחלים, דווקא שם אסור לאכול בריאה של המים, אם אין לה סנפיר וקסקסת. זה פרט. אז אולי נאמר, כלל הוא פרט, אין בכלל אלא מה שבפרט, אולי רק ימים ונחלים אין, רק מים שנמצאים בימים ובנחלים, רק הם, באמת יהיה אסור אם אין להם סנפיר וקסקסת. נשים לב שכאן הגמרא עדיין לא אומרת את צורה של הכלל של אחר כך, כי זה בהמשך הגמרא. טוב, בהתחלה הגמרא לומדת שבעצם יש פה רק כלל ופרט. כשיש כלל או פרט, אז אפילו לא לומדים שהפרט הוא דוגמה, אלא הפרט הוא הדבר היחיד שרק אותו ממעטים. זאת אומרת, רק מים שנמצאים בימים בנחלים, אסור את התולעים שבהם לאכול. אבל מה שמצוי בכל מקום אחר יהיה מותר, ולכן הגמרא אומרת, אפילו נעיצין, דהיינו תעלות ארוכות של מים, שהמים שם נובעים, וחריצין, בריכות של מים, כמו מקומות שמגדלים שם דגים, שגם שם המים נובעים, אולי נאמר לא, ואת הדגים, את השרצים, התולעים שמצויים בתוך הבורות, או בתוך התעלות הארוכות האלה, יהיה מותר כן לאכול, ולא רק, לא רק נרבה את הבורות, שיחין ומערות, בכלל כלים. כי הרי זה אנחנו צריכים לחלק לארבע חלקים את מקומות ששם המאגרים של המים. יש מה שהתורה אומרת במפורש, שזה ימים ונחלים, ששם המים נובעים, ימים ונחלים. יש דרגה אחת פחות מימים ונחלים, שזה גם כן סוג שדומה לים ונחל, אבל זה חפירה כזאת בקרקע, כמו חריצים, זה דומה לנחלים, זה חריצים בקרקע שעשו בשביל להעביר שם מים. נעיצים, זה גם דומה. אגב, חריצים זה הכוונה בריכות כאלה, בריכות שכמו דומה לים. חריצים דומה לים, זה בריכות גדולות. נעיצים דומה לנחל, שזה גם כן חפירה ארוכה וצרה. זה דומה לימים ונחלים. אחרי זה יש שלב שלישי, שזה בורות שיחין ומערות. שם זה גם כן בקרקע החפירות האלה, אבל המים שם לא נובעים. המים שם לא זורמים. והשלב הרביעי, המקור מים הרביעי, זה כלים. זה ממש גם לא חפירה בקרקע, גם המים לא נובעים שם. אז בקצרה, ימים ונחלים, חריצים ונעיצים, בורות שיחין ומערות, כלים. התורה אומרת ש... בריאות כמו דגים ואפילו שרצים או תולעים שנמצאים בימים ובנחלים, רק אם יש בהם סנפיר וקסקסת מותר לאכול. אבל אם אין סנפיר וקסקסת אסור. עכשיו, אולי נאמר שרק זה יהיה אסור. אבל כל השלושת המקורות מים האחרים, ואפילו מה שהכי דומה לימים ונחלים, דיינו חריצים ונעיצים, הדגים שם, התולעים שם שהשריצו בתוך המים יהיו מותרים ביחד עם המים. וכל שכן כמובן בורות שכינו מערות, ואין על מה לדבר על כלים שוודאי יהיה מותר. אבל למה אתה אומר שמדמים חריצים ונעיצים דווקא לימים ולנחלים? מתרצת הגמרא, במים חזר וכלל, כמו שכבר אמרנו בתחילה, שיש פה לא רק כלל ופרט, אלא יש פה כלל ופרט וכלל. זאת אומרת שהימים והנחלים, שזה הפרט, מרבה כל מה שדומה להם. זה רק דוגמה להיתר שהתורה רוצה להתיר. ולכן אנחנו באים לומר שמה שהכי דומה לימים ונחלים, גם התולעים שנמצאים בו, גם יהיו אסורים. ומה שהכי דומה זה חריצים ונעיצים. אז למעשה, התולעים שנמצאים בימים ובנחלים, והתולעים שנמצאים בחריצים ונעיצים, יהיו אסורים. זה מה שלומדים מהכלל ופרט וכלל. שואלת הגמרא משהו מאוד מאוד במנגנון של הכלל ופרט וכלל, משהו פה לא מסתדר. הרי עני תרי כללי דסמיכי להדדי נינהו. בואו נשים לב לכל החלשון של הפסוק. מה שנוגע פה לכלל ופרט וכלל. את זה תאכלו מכל אשר במים. נהדר, יש פה פעם אחת את המילה מים שזה כלל. אחר כך הפסוק ממשיך עם הסימנים של הדגים, כל אשר לא סנפיר וקסקסת, ואז מיד כתוב פעם נוספת במים. זאת אומרת יש פה עוד פעם את הכלל. רגע, אבל איפה הפרט? הפרט עכשיו מביאים אותו. בימים ובנחלים אותם תאכלו. תאכלו. זאת אומרת שבעצם שתי הכללים נמצאים אחד אחרי השני והפרט נמצא רק אחר כך. אז איך אתה לומד פה כלל ופרט וכלל? זה יכולה כלל, כלל ופרט. צריך ללמוד אולי מה זה בא ללמד, אבל זה לכאורה לא לפי הסדר של כלל, פרט, כלל. זה כלל, כלל, פרט. זה השאלה של הגמרא. הנטרי כלל, דסמיך אלה, דדנין הוא. זה שתי כללים שסמוכים אחד ליד השני, ימים ונחלים, כתוב אחר כך. אמר אבינה, הכל בסדר. זה כן כלל ופרט וכלל. כדאמרי במערבה, כלומר שאמרו פה בארץ ישראל, כל מקום שאתה מוצא שני כללות הסמוכים זה לזה, כמו במקרה שלנו, כל מקום שאתה מוצא ששתי הדברים שהם כלל כתובים אחד ליד השני, והפרט כתוב אחר כך. התל פרט שסמוך להם שכתוב אחר כך ביניהם, בין שתי הכללים, ודונם בכלל ופרט וכלל. זאת אומרת, שאומנם שהפרט לא נמצא בין שתי הכללים, אבל אנחנו מכניסים אותו לתוך שתי הכללים. התורה כתבה את הפרט אחר כך, אבל היא מתכוונת שנכניס אותו בין שתי הכללים. זאת אומרת שאין כזה מושג כלל, כלל ופרט. תמיד שבפסוק יש גם שתי כללים וגם פרט, זה כלל ופרט וכלל, גם אם הפרט לא נמצא בין שתי הכללים. ועכשיו איך לומדים כלל ופרט וכלל פה באמת? קודם כל כתוב, את זה תאכלו מכל אשר במים. אז המילה במים אומרת הגמרא, כלל. אחר כך, הרי אחרי הבמים השני כתוב, בימים ובנחלים, זה פרט. וכתוב עוד כלל בפסוק הזה, עוד פעם כתוב במים. אז יש כאן, הוא חזר וכלל, אז יש כאן כלל ופרט וכלל. מה התוצאה? אי התדן אלא, כן הפרט. זאת אומרת שהפרט שכתוב ימים ונחלים, זה דוגמה שכל מה שדומה לו, השרץ של המים שנמצא, יהיה אסור. מה הפרט מפורש? מים נובעים. ים, המים שם נובעים. נחל, המים נובעים. אז כמו שהפרט מפורש מים נובעים, אף כל מים נובעים. כל מאגר מים שהמים שם נובעים, הבריאות שנוצרו במים שם יהיו אסורים, כמו ימים ונחלים, אלא אם כן יש להם סנפיר וקסקסת. מהי רבי? מהו ריבה? מה עוד מים נובעים חוץ מימים ונחלים? חריצים ונעיצים לאיסורה, שהמים שמצויים בחריצים או בנעיצים גם יהיו אסורים כמו ימים ובנחלים. ומים מעט? איזה מים הוא מעט? ששם התולעים שנוצרו במים יהיו מותרים גם בלי שיהיה להם סנפיר וקסקסת. ומעט? בורות, שיחין ומערות לתרה. תולעים שמצויים בתוך מים, שבתוך בורות, שיחין ומערות, ששם המים אמנם בתוך חפירה בקרקע, אבל הם לא נובעים, זה יהיה באמת מותר התולעים שמצויים שם, ובוודאי זה לא צריך לומר שמים שמצויים בתוך כלים, שאם יש שם תולעים, התולעים האלה, אם הם נוצרו בתוך המים ולא פרשו, יהיו מותרים. שואלת הגמרא, אתה יודע מה אני מקבל? כלל ופרט וכלל, מצוין. אבל אני רוצה ללמוד אולי משהו אחר מהכלל ופרט וכלל. ואימה, מה הפרט מפורש, מים גדלים על גבי קרקע? אתה החלטת שהדוגמה שהתורה נתנה בזה שהביאה את הימים והנחלים, זה דוגמה של כאלה מים שהם נובעים. מי אמר? אולי זה דוגמה של כאלה מים שנמצאים בחפירות בקרקע. כי הרי ים זה בחפירה בקרקע וגם נחל, אבל כל מים שמצויים בחפירה בקרקע נרבה גם שיהיה אסור אם אין לו סנפיר וקסקסת. זה ההבדל כאן. מה הפרט מפורש? לא מים נובעים, אלא מים גדלים על גבי קרקע. אף כל מים גדלים על גבי הקרקע, יצטרכו שיהיה סנפיר וקסקסת, ואם לא, זה יהיה אסור. מתרצת הגמרא. רגע לפני כן. ומה רבי? ואז מה יהיה התוצאה? מה יתרבה דרך הכלל ופרט וכלל הזה? אפילו בורות שכינו מערות לאיסורה, שגם הם יהיו אסורים אם אין להם סנפיר וקסקסת. ומה מיית? מיית רק כלים. אולי הפסוק גימאית רק כלים. למה באמת לא נלמד בצורה כזאת את הכלל ופרט וכלל? והתוצאה תהיה שגם המים שמצויים בבורות שכינו מערות, התולעים שבהם יהיו אסורים אם אין להם סנפיר וקסקסת, כמו שבאמת כך זה בדרך כלל. מתרצת הגמרא, למה אי אפשר ללמוד שזה הדמיון לפרט של ימים ונחלים? מכיוון שלפי זה, אם כן, תאכלו שכתוב בהתחלה שזה בא לרבות סוג של תולעים מסוימים שהם מותרים, מה היה הנילי? מה הוא בא לרבות? הרי כלים, אנחנו כבר לומדים מהכלל ופרט וכלל. אז מה בא הריבוי המיוחד שכתוב בתחילת הפסוק? את זה תאכלו מכל אשר במים. אז מכיוון שיש לנו פה ריבוי מיוחד, את זה תאכלו, אז אם כן, הריבוי הזה מלמד אותנו עוד סוג של מאגר מים, שגם שם המים יהיו מותרים גם בלי סנפיר וקסקסת. אז מכיוון שיש פה יש פה גם ריבוי מכהן הפרט, וגם ריבוי מהמילה מכל, אנחנו מעדיפים להגיד שכהן הפרט זה לא כלים, כי את הכלים אנחנו כבר לומדים מריבוי בנפרד. מה נשאר לנו ללמוד? למעט מכהן הפרט, רק מה שאחרי כלים. דהיינו, כאלה שמים שמכונסים, אמנם הם בתוך הקרקע, אבל הם לא נובעים, שזה בורות שכינו מערות. אחד פעם הגיע לאחד מחכמי ישראל, הוא אומר לו, כבוד הרב, אני לא מבין. אתם אומרים, תולעת יכולה להיות אותה תולעת. היא נמצאת בתוך המים, ומעולם לא פירשה משם, בתוך מים שבכלים, היא מותרת, מותר לשתות את המים ביחד עם התולעים האלה. רגע, ואם אני עכשיו אקח את התולעת, יוציא אותה החוצה מהמים ויתן לך לאכול, אתה, גם כן זה לא יהיה אסור? אמר לו הרב, זה יהיה אסור? מה זאת אומרת? ודאי, איסור חמור מאוד, לאכול שרצים, זה דבר חמור. אמר לו, אני לא מבין מה ההבדל אם התולעת נמצאת בתוך המים, או שתולעת הוציאו אותה החוצה. מה ההבדל אם הוא לא פירש, שהוא כבר פירש? אמר לו, אפשר במחילה משהו לא נעים לבקש ממך לעשות? אמר לו, בוא ננסה. הלך, הביא לו כפית חד פעמית, אמר לו, אתה מוכן אולי לירוק בתוך הכפית? אמר לו, לא נעים כל כך, אבל בסדר, בשביל הרב אני מוכן. אחרי שהוא ירק, אמר לו, עכשיו אתה מוכן לאכול את מה שירקת? לא, הרב, הרב, נו. אמר לו, מה הבעיה? זה אותו רוק שהיה לך אתמול מקודם בתוך הפה, מה ההבדל? אמר לו, לא, אבל זה כבר יצא החוצה. אמר לו, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. זאת אומרת, שאחרי שיש הבדל גדול, דבר שהיה כל הזמן בפנים, לבין, אז כשהוא פרש החוצה, אתה בעצמך אומר את זה. אז כמובן שזה כבר בתוך הטבע, הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם, בתוך הטבע גם רואים שזה באמת כך. מה שמאוד מעניין עכשיו, אנחנו מכירים את הברייתא שאומרים לפני תפילת שחרית, רבי ישמעאל אומר, ב-13 מידות התורה נדרשת בהם, ובין המידות שם הוא כותב כלל ופרט וכלל, או כלל ופרט, ואת המידות האלה באמת למדנו עד עכשיו. בדיוק בבית מדרשו של רבי ישמעאל, דבר רבי ישמעאל טענה, בואו נשים לב מה כתוב כאן. אומרת הגמרא, דבר רבי ישמעאל טענה, בבית מדרשו של רבי ישמעאל, שם הביאו ברייתא כזאת. הפסוק הרי אומר במים, במים, שתי פעמים, כמו שכבר ראינו קודם את הפסוק, את זה תאכלו מכל אשר במים, כתוב שם פעמיים במים, וכתוב שם אחרי זה גם כן בימים ובנחלים, שזה בעצם אמרנו שזה פרט, אז הוא אומר, לא, לא, מה פתאום? אין זה כלל ופרט. לא לומדים פה כלל ופרט וכלל, אלא מה כן? ריבה ומיעט. זה הופך להיות ריבוי, מיעוט וריבוי. רגע, יש כזה מין מידה בתוך ה-13 מידות של רבי ישמעאל, ריבוי, מיעוט וריבוי? אין כזאת מידה. יש כלל ופרט וכלל, יש עוד מידות אחרות, אבל מבחינת המנגנון, אם אפשר לקרוא לזה ככה, של לימוד, כשיש לשון כללית, לשון פרטית ולשון כללית פעם נוספת, אז אין עוד אפשרות ללמוד. אין מושג של ריבוי ומיעוט וריבוי בתוך הכללים של ברייתא דרבי ישמעאל. אז באמת במפרשים מסבירים שיש הבדל בין רבי ישמעאל לבין בית מדרשו של רבי ישמעאל. בית מדרשו של רבי ישמעאל, כשם שפרצופיהם אינם דומים, כך דעותיהם אינם שווים. היו שם תלמידים שלמדו קצת אחרת ממה שלמד רבי ישמעאל, והם למדו שלומדים ריבוי, מיעוט וריבוי. כשהתורה אומרת לשון כללית, אחר כך לשון מפורטת ואחר כך לשון כללית, הרי יש שתי אפשרויות איך ללמוד. אפשרות ראשונה ללמוד כלל ופרט וכלל, אפשרות שנייה ללמוד ריבוי, מיעוט וריבוי. מה ההבדל? התוצאה היא תוצאה שונה לגמרי. כשאני לומד כלל ופרט וכלל, אז בעצם התוצאה היא שהפרט שכתוב, הוא בא לומר דוגמה מסוימת שכל מה שדומה לדוגמה הזאת, גם כן יהיה כלול באותו פרט. זאת אומרת, כוללים באמת מכלול גדול של דברים בתוך הכלל, אבל הפרט בא לתת לנו דוגמה מה לא לכלול בתוך אותו כלל, מה שדומה לפרט. זה סוג של דוגמה כזאת. לעומת זאת המנגנון, אם אפשר לקרוא לזה ככה, של ריבוי, מיעוט וריבוי, הוא שונה לגמרי. כי שם ריבוי, מיעוט וריבוי זה אומר שמרבים את הכל, הכל ממש. ומה ממעטים? תלוי כמה מיעוטים יש. אם יש מיעוט אחד, אז ממעטים רק דבר אחד בלבד. דבר אחד בלבד. אז אם כן, התנא דבר רבי ישמעאל לומד בצורה כזאת את הלימוד שכתוב פה בפסוק, את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לא סנפיר וקסקסת במים, בימים ובנחלים אותם תאכלו, בצורה של ריבוי, מיעוט וריבוי. זה שכתוב במים זה ריבוי, כתוב עוד פעם זה עוד פעם ריבוי, זה שכתוב בימים ובנחלים זה מיעוט. ובואו נראה איך הוא, המסקנה איך שהוא לומד לפי זה. במים, כתוב ככה, במים ריבה. בימים ובנחלים מיעט, ועוד פעם במים חזר וריבה. אז יש לנו פה ריבה ומיעט וריבה. מה ריבה? ריבה הכל. מהי רבי? חריצים ונעיצים אפילו לאיסורה. אפילו חריצים ונעיצים, שזה הכי דומה לימים ונחלים, מרבה אותו, או זהו, רק חריצים ונעיצים, שהוא הכי דומה, כן, רק חריצים ונעיצים, שהוא הכי דומה, לימים ונחלים, רק אותו אנחנו מרבים. חריצים ונעיצים, זה כמו ימים ונחלים. ו... מים מעט? מעט בורות שכין ומערות לתירה. ובורות שכין ומערות, את זה הוא ממעט, שגם אם אין לשרצים שם סנפיר וקסקסת, הם יהיו מותרים. אז אם כן, התוצאה היא לכאורה אותה תוצאה. רק פשוט מאוד מה שאנחנו לומדים, המנגנון איך ללמוד השתנה. במקום ללמוד כלל ופרט וכלל, ומהפרט אנחנו מרבים כל מה שדומה. כל מה שדומה לימים ונחלים, שזה גם חריצים ונעיצים, אם אין להם סנפיר וקסקסת, התולעים שם הם יהיו אסורים. דיינו גם חריצים ונעיצים יהיו אסורים התולעים. ומה אנחנו למעשה לא מרבים, זה את הבורות שכין ומערות שהם יהיו כמו כלים, שאפילו התולעים שם יהיו מותרים. גם בריבוי ומיעוט וריבוי, לכאורה המסקנה היא אותה מסקנה. רק מה ההבדל? ההבדל הוא שמכיוון שזה ריבוי, מיעוט וריבוי, המיעוט בא למעט דבר אחד, לא בהכרח שזה צריך למעט דווקא חריצים ונעיצים. ועל זה שואלת הגמרא מיד, למה באמת מרבים פה חריצים ונעיצים לאיסורה? אימא, מה הריבה? בורות שכין ומערות. לאיסורה, ומה אם יעט? מיעט כלים. אולי נגיד שמרבים גם בורות שכין ומערות, שזה גם יהיה כמו חריצים ונעיצים, כמו ימים ונחלים, שכל שלושת המאגרי מים האלה, הקבוצות מאגרי מים האלה, התולעים שיהיו מצויים בהם, אם אין להם סנפיר וקסקסת, יהיו אסורים. והדבר היחיד שיהיה מותר, ומה אם יעט? מיעט רק כלים. תרץ את הגמרא, זה לא יכול להיות, כי אם כן, תאכלו. שכתוב בתחילת הפסוק, שזה בא לרבות היתר, מה יעני לי? מה זה בא לרבות? כמו שאמרנו קודם, בכלל ופרט וכלל, שלכאורה יש פה לרבות כלים מרבים ממקום אחר, בלי קשר למיעוט ריבוי ומיעוט, ריבוי מיעוט וריבוי. אז אם כן, מהריבוי מיעוט וריבוי, אנחנו מרבים דבר נוסף, מה שדומה לכלים, שזה בורות שכין ומערות, שהמים שם אמנם לא נובעים כמו כלים, אבל מצד שני הם מחוברים לקרקע, ולכן הם פחות מכלים. יותר דומים לימים ונחלים בבחינה הזאת, ובכל זאת, מכיוון שיש לנו ריבוי מיעוט וריבוי, אנחנו ממעטים גם אותם. שואלת הגמרא, והיפוך ענה, כיוון שזה לא צריך להיות דווקא כעין הפרט, כי לא כמו כלל ופרט וכלל, ריבוי מיעוט וריבוי, ממעטים משהו מסוים, זה לא חייב להיות דווקא דומה לפרט, אז אולי נאמר, שנאמר הפוך, שמה שכתוב תאכלו זה בא להתיר חריצין ונעיצין, ומה שזה בא לרבות, זה בא לאסור דווקא בורות. עונה הגמרא, כדתניא מתתיא. פה אי אפשר להגיד שזה יהיה הפוך. דהיינו שרק מה שנמצא בורות, שכין ומערות, יהיה כמו ימים ונחלים, ומה שנמצא בחריצים ונעיצים, יהיה כמו כלים. זה אי אפשר להגיד. למה? כדתניא מתתיא. דתניא מתתיא בן יהודה. מהי ראית לרבות בורות שכין ומערות להתירה, כמו שבעצם אנחנו פה שואלים, מה ראית דווקא להגיד שבורות שכין ומערות דומה יותר לכלים להתיר, ולהוציא חריצים ונעיצין, ולהגיד שזה דומה לימים ונחלים, לאיסור, אם אין לו סנפיר וקסקסת, הוא יהיה אסור. מרבה אני בורות שכין ומערות להתיר, שהן עצורים, הם מכונסים כמו כלים, בתוך בור, הם לא נובעים. לעומת זאת, הוא מוצא אני חריצים ונעיצין לאסור אותם, שאין עצורים ככלים, אלא הם נובעים, זה כמו ים ונהר, ולכן, כמו שים ונהר, אסור התולעים שמצויים בהם, שגדלו בהם, ככה גם תולעים שגדלו בחריצים ונעיצים, גם כן יהיו אסורים. טוב, אז כאן למעשה יש לנו שתי דרכים ללמוד את הפסוק שעוסק לגבי אותם יצורים שמצויים במים, או על ידי כלל ופרט וכלל, או על ידי ריבוי ומיעוט וריבוי. בכל אופן, לפי שתי הצורות, אנחנו בתוך הארבע קבוצות מאגרי מים, אנחנו למעשה מרבים בכל מקרה ואומרים, אנחנו בכל מקרה אומרים ככה, ימים ונחלים, ודאי שבשביל שיהיה מותר לאכול את היצורים שיש בהם, צריך שיהיה להם סנפיר וקסקסת, זה התורה אומרת מפורש. אחרי זה שלב אחד יותר למטה, שזה בעצם ה... חריצים והנעיצים, בין לפי כלל ופרט וכלל, בין לפי ריבוי ומיעוט וריבוי, אנחנו מדמים את זה בסופו של דבר לימים ולנחלים, שגם בהם חייב שיהיה סנפיר וקסקסת לתולעים, ומכיוון שאין, אז הם יהיו אסורים. ויש את השלב הבא, שזה בורות שכין ומערות, שמים מכונסים לא נובעים, אז שם בכל מקרה, בין לפי הכלל ופרט וכלל, בין לפי ריבוי ומיעוט וריבוי, שהרי אין הבדל בסופו של דבר בתוצאה לכאורה, אנחנו אומרים שיהיה מותר לאכול את התולעים שם, שגדלו בתוך המים ולא פרשו, וכמובן כל שכן שגם כלים, המים שמצויים, התולעים שמצויים במים שבכלים, יהיו מותרים גם אם אין להם סנפיר וקסקסת. עכשיו, מה שאנחנו צריכים כרגע לברר זה, אם נקרא לזה נספחים, מה שראינו במהלך הברייתות. במהלך הברייתות, הגמרא הביאה, בהתחלת הנושא בכלל, בשיעור הקודם עוד בכלל, אבל אנחנו נשחזר את זה בעזרת השם שוב, שלמעשה יש את הפסוק שעוסק בענייני היצורים שמצויים במים, שזה למעשה פסוק אחד בחיובי, מה כן, ופסוק אחר בשלילי, מה לא, ובעצם זה אותו דבר, רק זה כן וזה לא. מיד נראה. פסוק אומר ככה, את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לא סנפיר וקסקסת במים, בימים ובנחלים, אותם תאכלו. זאת אומרת, אם אין סנפיר וקסקסת, מבין שלא. כי רק אם יש, תאכלו. אחרי זה פסוק הבא כתוב, מכל אשר אין לו סנפיר וקסקסת במים, בימים ובנחלים, מכל שרץ המים, ומכל נפש החיה אשר במים, שקץ הם לכם שאסור לאכול את היצורים האלה. עכשיו, נשאלת השאלה, למה התורה חוזרת על עצמה פעמיים? אז אמרנו שזה בעצם בא ללמד גם לשאר השרצים. זה בא בעצם ללמד לשאר השרצים. ואז הברייתא אמרה שפסוק אחד מבין שתי הפסוקים שהזכרנו הוא פסוק סתום, שלא מפורש בו להתיר תולעים שרץ המים שמצויים בתוך מים שבכלים. פסוק אחד הוא מפורש, שכן מפורש בו שאפשר להתיר את השרץ המים שמצוי בתוך כלים. פסוק אחד זה סתום, פסוק אחד זה מפורש. עדיין יש לנו חוב לבאר איזה פסוק הוא סתום ואיזה פסוק הוא מפורש. ויש בזה למעשה שתי דעות. היי, סתום, איזה היתר של שרץ המים, הפסוק שמה סתום, ולא מפורש, ורק על ידי הפסוק השני אנחנו מפרשים אותו, והי, איזה פסוק שיותר עוסק בהיתר של שרץ המים, הוא מפורש להתיר, פליגי בר, רבחה ורבינה. אחד אמר, יש לו, מה שכתוב, הפסוק השני, הפסוק הראשון, כל אשר לא, סנפיר וקסקסת, כל מה שיש לו סנפיר וקסקסת, הפסוק הזה, החיובי שאומר מה כן אפשר לאכול מכיוון שיש בו סנפיר וקסקסת הוא מפורש, שמזה אני מבין שדווקא מה שבימים ובנחלים רק אם יש בו סנפיר וקסקסת זה יהיה כשר, אבל מה שבכלים אפילו אם אין לו סנפיר וקסקסת זה יהיה כשר, ואין לו הפסוק השני שמדבר לגבי אותם דגים שאין להם סנפיר וקסקסת שאסור לאכול אותם, זה סתום, שם לא כתוב מפורש שהשרץ המים אם הוא בכלים הוא יהיה מותר. זה לפי דעה אחת, תכף נפרש את זה. ואחד אמר, אין לו מפורש. הפסוק השני שעוסק בכל שרץ המים שאין לו סנפיר וקסקסת, שיהיה אסור לאכול אותו, זה מפורש ששרץ המים שבכלים יהיה מותר. ויש לו הפסוק הראשון שעוסק באלה שיש להם כן סנפיר וקסקסת, שם זה סתום, העניין הזה ששרץ המים שבכלים יהיה מותר. ועכשיו הגמרא מיד מפרשת. מה איתם הדמנדה אמר יש לו מפורש? מה הטעם של הדעה שסוברת שהפסוק הראשון שיש לו סנפיר וקסקסת הוא מותר, מפורש יותר שבשרץ המים שמצוי בתוך כלים לא צריך אפילו סנפיר וקסקסת? אמר לך, מיני, הרי מהפסוק הזה של תאכלו, את זה תאכלו, שמה זה הרי סמוך העניין של ימים ונערות. כתוב בסוף הפסוק, בימים ובנערות אותם תאכלו. אז אם כן, מכיוון שככה, אז אני לומד שדווקא בימים ובנערות, אם אין סימנים, לא תאכלו. רק בימים ובנערות אותם תאכלו, הכוונה רק אלה שיש בהם את שתי הסימני טהרה של סנפיר וקסקסת. אבל בתוך כלים, גם אם אין להם סנפיר וקסקסת לתולעים האלה, אפשר לאכול אותם. אז זה הרבה יותר מפורש. ככה לפי הדעה הראשונה. מיני הוא דקמישטרי כלים. אבל מה שכתוב אחר כך פסוק השני, וכל אשר אין לו סנפיר וקסקסת, בימים ובנחלים, מכל שרץ המים ומכל נפש החיה אשר במים שקץ הם לכם, שם זה לא סמוך, האיסור לאכול, זה לא סמוך לימים ונחלים. כי הימים, שקץ הם לכם, זה שאסור לאכול אותם, כתוב ממש בסוף הפסוק, ימים ונחלים כתוב הרבה קודם, אז זה לא מפורש, זאת אומרת, אם נגיד את זה בקצרה, ההבדל הוא איפה כתוב בימים ובנחלים. כי בימים ובנחלים זה בעצם המטמון ששם בעצם מצוי היתר לאכול שרץ המים, אם הוא לא נמצא בימים ובנחלים, אלא בתוך כלים. עכשיו, אם היתר אכילה או האיסור אכילה כתוב סמוך לימים ונחלים, זה אומר שזה מפורש. כי כתוב כאן, אתה יודע מה מותר לך לאכול רק אם יש בו סנפיר וקסקסת? דווקא שבימים ובנחלים. אבל מה שבתוך כלים, גם אם אין סנפיר וקסקסת אתה יכול לאכול. זה יותר מפורש, כי התאכלו כתוב סמוך לימים ובנחלים. לעומת זאת, הפסוק השני שעוסק בלא תאכלו, אז האיסור לאכול כתוב בסוף הפסוק. הימים ונחלים כתוב עוד הרבה קודם. זה לא סמוך, לכן זה לא כל כך מפורש, שזה בא להתיר פה את השרץ של המים. זה הדעה הראשונה. דעה שנייה, מה איתם הדמנדה אמר אין לו מפורש? מה הטעם שזה שסובר שהפסוק השני דווקא, שאומר שאותם יצורים של המים שאין להם סנפיר וקסקסת, שם מפורש לנו שדווקא בדגים שאין להם סנפיר וקסקסת, שבימים ובנחלים, דווקא ביצורים שבימים ובנחלים, אם אין להם סנפיר וקסקסת הם יהיו אסורים, אבל בכלים, היצורים שמצויים בתוך כלים, גם אם אין להם סנפיר וקסקסת הם יהיו מותרים, אם זה בכלים. הוא סובר, דהי, הרי הפסוק השני שאין לו סנפיר וקסקסת, הוא דכמוכח עד ההייך. הוא מוכיח על הפסוק הראשון ללמוד ממנו יותר כלים. הפסוק השני מוכיח על הפסוק הראשון ללמוד ממנו יותר כלים. למה? דהי מההייך, אם תלמד מהפסוק הראשון של כל שיש לו סנפיר וקסקסת הוא מותר בימים ובנחלים, אבא אמינא, שם הייתי יכול להגיד אפילו להפך. הייתי יכול להגיד אפילו להפך. בכלים, אף על גב דהית לאינם היא לא תיכול. הייתי יכול להגיד ש... אותם השרצים שמצויים במים שבכלים, גם אם יש להם סנפיר וקסקסת, יהיה אסור לאכול אותם. למה? אז רש"י פה מיד מביא שש שורות מלמטה, הדיבור המתחיל דהי מהייך. אומר רש"י, מזכיר לנו מה שלמדנו בעבר, בדף הקודם. דהי מהייך, אם היינו לומדים מאותו פסוק שעוסק בפסוק השני, אין לו סנפיר וקסקסת, הווה אמינא בנחלים אותם תאכלו. דווקא את אותם היצורים של המים שנמצאים בנחלים, אותם אפשר לאכול. אתה יודע מה, על ידי סנפיר וקסקסת, בסדר, אבל מותר לפחות לאכול. בכלים, אבל אותם היצורים שנמצאים במים שבכלים, אפילו אותם שאין להם סנפיר וקסקסת, ואפילו אלה שיש להם, גם כן לא תאכלו. והתה בימים ובנחלים, דאין לו. לכן מגיע הפסוק... השני, וכל אשר אין לו סנפיר וקסקסת, והוא מנפץ לנו את האפשרות להגיד שיצורים שמצויים במים שבכלים יהיו בכל מקרה אסורים גם אם יש להם סנפיר וקסקסת. להפך, וגלי עלי, הוא מגלה על הפסוק הקודם של כל אלה שיש להם סנפיר וקסקסת, דכי מייתינו לכלים, לא מייתו אותם בשביל להחמיר על כלים יותר, מייתו אותם להקל עליהם יותר. מאיסור המייתינו, להגיד שגם אם אין סימנים לאותם יצורים, אם הם בתוך מים שבכלים הם יהיו מותרים, ולא מיתר, זה ודאי שאם יש בהם סימנים הם ודאי יהיו מותרים. בכל אופן, לכן לומדים, לכן לומד הדעה השנייה, שהפסוק שכתוב, הפסוק השני, בכל אשר אין לו סנפיר וקסקסת, דווקא הוא בא יותר בצורה מפורשת להגיד לנו ששרץ המים, שנמצא בתוך כלים, ודאי שאפילו אם אין לו סנפיר וקסקסת, הוא יהיה מותר באכילה. כמו שיצורים שנוצרו בתוך מים, בכלים, יהיו מותרים לשתות יחד עם התולעים, יהיה מותר לשתות את המים. אותו דבר גם יש תולעים שנוצרים בתוך שיחר של תמרים, בתוך שיחר של תמרים. אז אמר רב הונה, מכיוון שמותר תולעים שנוצרים בתוך השיחר, אבל אם אותם תולעים פרשו מהשיחר, יצאו החוצה, כבר יהיה אסור לאכול יותר את התולעים האלה. לכן, לא לישפי איניש, שלא יערה אדם את השיחר לתוך כלי אחר אחר כך, שיחרה בצוויאטה, שלא יערה שיחר תמרים, בקוס שיש בו צוויאטה, שיש בו כאלה כסמים דקים, כדי לסנן את התולעים האלה. אבל לא רצו לסנן את התולעים עם איזשהו חתיכת בד. למה? כי השיחר הוא יותר סמיך, אז צריך משהו יותר מסננת פחות צפופה, אז לכן היו עושים את זה עם כיסמים דקים כאלה, אבל הוא אומר, לא להראות שיחר בצוויאטה, בקוס שיש על פיו סימנים, כיסמים, שלא יעשה את זה באורטה. ביום הוא יכול לעשות את זה, כשיש אור, אבל בחושך שלא יסנן את השיחר, למה? דילמה, פריש לאל מצוויאטה, אולי התולעים יפרשו מעל הכיסמים האלה, מעל המסננת, ועד הנפיל לקאסה, בדרך כשהמים, שהשיחה נשפח, אז אחד מהתולעים יצליח להתאפס על המסננת, ואז הוא יקפוץ, אם אפשר לקרוא לזה ככה, לתוך השיחר, אחרי שהוא כבר פרש ממנו. והווה עובר משום שרץ השורץ על הארץ, כי אותו תולעת הצליח כבר לשרוץ על הארץ, והוא פרש מתוך השיחר. שואלת הגמרא, יחי במנה נמי, אם ככה תמיד כשיש בתוך כלי תולעים שגדלו בתוך הכלי, צריך לחשוש, אולי הם פרשו מהכלי וחזרו. מתרצת הגמרא, בכלי אנחנו לא חוששים לזה. למה? כן, הגמרא ממשיכה עם השאלה. דילמה, הגמרא מפרשת, דילמה פריש לדפנה דמנה ועדר נפיל למנה בכל כלי נחשוש, אולי התולעת פרשה לדופן של הכלי ואחר כך חזרה לתוך הכלי ועכשיו היא כבר נאסרת התולעת הזאת. מתרצת הגמרא, אתם היינו רביטי, שמה זה הדרך שהיא גדלה, אז זה כמו שהיא לא פרשה בכלל, היא מדי פעם הולכת לחוף במרכאות לדופן של הכלי וחוזרת לבפנים, זה ככה הדרכה. שואלת הגמרא, מנה תאמרה שאם זה דרך גדילתה זה מותר, מאיפה אתה לומד את זה? נתניה, מניין לרבות בורות, שיחין ומערות, שאם יש תולעים בתוך המים של בורות, שיחין ומערות, שאדם יכול שוכה ושותה מהם, יכול להתכופף ולשתות מהמים אפילו שיש שם תולעים, ואינו נמנע בגלל התולעים שיש שם. תלמוד לומר, תאכלו מכל אשר במים. נשאלת השאלה, וליחוש דילמה פריש לדפנה ועד הנפיל. תחשור שאולי התולעים האלה פרשו לדופן המערה, ועכשיו הם חזרו לתוך המים. אתה שותה עם המים גם תולעים שפרשו לדופן, ועכשיו הם נאסרים אולי. אלא מה התשובה? למה לא חוששים לזה? כי היינו רביטי, זה דרך גדילתו, וזה כאילו שהיא לא פרשה החוצה אף פעם. הכנה מיינו רביטי, אותו דבר גם לגבי, כשהשיחר נמצא בתוך כלי, גם אם התולעת פרשה לדופן של הכלי וחזרה, זה דרך גדילתו וזה כאילו לא פרשה אף פעם. אמר לרב חיסדא לרבו נתניה דמסייע לך, יש לי ראיה לך מברייתא, שאם הוא לא פירש, התולעת זה יהיה מותר. הפסוק אומר, וכל השרץ השורץ על הארץ, זה בא לרבות יבחושין, אותו יתוש קטן שמצוי במרתף המים, שסיננן, זה בא להגיד שזה יהיה אסור. מדייק את הגמרא, טעמא דסיננן, דווקא בגלל שהוא סינן את אותם יתושים, והם פירשו עכשיו החוצה. לכן זה אסור, לא סיננם, אבל אם לא סיננם, אותם יתושים שנוצרו בתוך היין, הם לא נאסרים. אם הם אף פעם לא פירשו משם, שרי הם יהיו מותרים. אמר שמואל, קישוט, זה סוג של קישויים, שתליה באיבה, אם היא, התולעים, התליעו בתוך הקישויים כשהם עדיין היו מחוברים לקרקע. אסורה משום השרץ השורץ על הארץ. התולעת הזאת אסורה בגלל שהיא שורצת על הארץ. מכיוון שהקישות מחוברת לקרקע, אז כשהתולעת נוצרת בפנים ושורצת, מכיוון שהקישות מחוברת לקרקע, כשהיא שורצת בתוך הקישות, זה נראה נקרא שהיא שורצת בקרקע, על הארץ. אומרת הגמרא, לאמא מסייע, אולי נביא לפה ראיה, מהסתירה בין ברייתות, שזה באמת ככה. נתן אחד, הברייתה אחת אומרת, על הארץ להוציא את הזיזין שבעדשים ואת היתושים שבכלים, שבכליסים, ותולעת שבתמרים ושבגרוגרות. זאת אומרת, ברייתה אחת אומרת, על הארץ, שזה בא להגיד שדווקא אם התולעת שרצה על הארץ, רק אז היא אסורה. אבל אם היא הייתה כל הזמן בתוך העדשים, זיזים שהם מין יתושים של עדשים, היו בתוך העדשים ומעולם לא פירשו משם, ויתושים שהם בדרך כלל מצויים בחומוס, כליסים, שמעולם לא פירשו משם, ותולעת שבתמרים ובגרוגרות, בתאנים, שלא פירשו, אז הברייתא מלמדת שהתולעים האלה יהיו מותרים, מכיוון שהם תמיד היו בתוך הפרי, לעולם הם לא פירשו משם. ותניה אידך, ברייתא אחרת אומרת, לכל השרץ השורץ על הארץ, זה בא דווקא לרבות שיהיה אסור, תולעת שבעיקרי זיתים ושבעיקרי גפנים. לכאורה, למה שהתולעת הזאת תהיה אסורה? הרי לכאורה לא פרשה אף פעם מהפרי. אז מה באמת התשובה לסתירה הזאת? ברייתא אחת אומרת שתולעת שנוצרה בתוך פרי מסוים ומעולם לא פרשה החוצה עדיין מותרת. ברייתא אחרת אומרת שזה אסור. מה התשובה לסתירה לכאורה? מה אליו? אידי ואידי בפרה. וכי לא נאמר ששתי הברייתות עוסקות בשרץ שישריץ בתוך פרי. מה שכתוב שזה יהיה אסור באיבה, כשהתולעים השריצו בפרי כשעדיין היה מחובר לקרקע, ואז זה נקרא כן שרץ השורץ על הארץ כמו שאתה אמרת. מה שכתוב שזה יהיה מותר שלא באיבה, כשהפרי לא היה מחובר לקרקע, כשזה השריץ שם התולעים. אומרת הגמרא, לא, זה לא ראיה. יכול להיות שאיתי ואיתי באיבה, גם הברייתא הראשונה שמתירה, גם הברייתא השנייה שאוסרת, מדובר שמחובר כן לקרקע, ולא קשיא. המה שמותר מדובר בפירה, פרי שמחובר לקרקע, אם התולעים ישריצו בפנים זה מותר, והמה שכתוב שזה אסור, מדובר באילנה, באילנה גופה, שיש תולעים בעץ עצמו, ודאי שאין שום יותר לאכול מהתולעים האלה, אפילו אם הם לא פירשו. אומרת הגמרא, די קנמי. באמת צריך לדייק שהברייתא השנייה עוסקת בתולעים שבתוך העיקר העץ ולא בתוך הפרי. מה הדיוק? דקטני, תולעת שבעיקרי זיתים ושבעיקרי גפנים הוא אסור. שמע מינה שמדברים פה בתולעים שנמצאים בתוך העיקר העץ, בתוך ה... לא בפרי. זה נמצא פשוט מאוד באילן עצמו. מביאה הגמרא כמה ספקות מעניינים. לגבי פרי שבפנים יש תולעים שנוצרו מבפנים ומעולם לא פירשו. בא רב יוסף, מה קורה אם פירשה ולא הספיקה ללכת על הקרקע, היא לא רוכשת על הקרקע, מיד שהיא יצאה מתוך הפרי, מיד מתה. האם היא נאסרת או לא? מהו? מקצתה מהו? מה קורה אם היא פירשה קצת החוצה? רגל אחת בחוץ נגיד, ורגל אחת עדיין בפנים בתוך הפרי, מהו? שאלה שלישית נושא מעניינת. מה יהיה הדין? לאוויר העולם, מהו? אם היא פירשה לאוויר העולם, אבל היא לא שרצה לארץ, האם היא נאסרת? אומרת הגמרא, תיקו, השאלות האלה יעמדו, אין עליהם תשובה. עוד ספק, באי רב אשי, מה קורה אם התולעת עלתה לגג תמרה, מהו? אבל היא לא שרצה לארץ, היא עדיין המשיכה לטייל על התמר עצמו. מה קורה אם היא שרצה מתוך הגרעין לגג גרעינתה מהו? האם היא נאסרת או לא? כשהיא מתעלת על הגרעין עצמו של התמר. מתמרה לתמרה מהו? היא שרצה מתוך תמר אחד, אבל היא לא פירשה החוצה לארץ, אלא היא נכנסה ישר לתמרה אחרת. אז האם זה נקרא שהיא לא פירשה כי היא נמצאת עכשיו בתמרה אחרת, אולי היא לא ריחשה על הארץ? השאלות האלה גם אומרת הגמרא, תיקו. אמר רב ששת בריידר אבידי, קוקיאני, תולעים שמצויים בכבד ובריאה של הבהמה, אסירי, הם נאסרים. מה איתה? מה? מעל מעטו, הם לא נוצרו מתוך הבהמה עצמה, אלא הם הגיעו אליה מבחוץ, מכיוון שזה תולעים שפירשו פעם, נכנסו אליה מבחוץ, הם נאסרים, כמו כל תולע. מתקיף לרב אשי, אם מעל מעטו, להשתקחו דרך בית הראי, אם הם באמת מגיעים מבחוץ, אז למה הם לא מוצאים אותם בבית הראי, בצועה של הבהמה? איקא דאמרי, אמר רב ששת בריידר אבידי, קוקיאני שרו, התולעים שבריאה ובכבד מותרים. מה איתה? מה מיני גבלי? הם נוצרים מתוך הבהמה בעצמה ולכן הם אף פעם לא פירשו, אז הם מותרים. אמר רב אשי, פשיטה, ודאי שנוצרו התולעים האלה ממנה בעצמה. די מעל מכת, או אם הם הגיעו מבחוץ. להשתקחו דרך בית הרי, שימצאו אותם גם כן בצועה, כי הרי יש מערכת עיכול. אז אם התולעים נכנסו דרך מערכת העיכול, הם אומרים גם לצאת דרך היציאה של מערכת העיכול. והלכת ההלכה למעשה, קוקיאני אסירי, התולעים קוקיאני אסורים. למה? מכיוון שהם מגיעים מבחוץ. מה היא טעמה? למה לא מוצאים אותם אם כן בתוך הראי, בתוך הצועה של הבהמה? מיינם נעימי, מיינם נעים, כשהבהמה ישנה, ואיילי באוסיי תולעים, נכנסים בתוך האף של התולעים, של הבהמה, לכן הם לא נמצאים בצואה, בגלל שהם נכנסים דרך הצינור של הנשימה, לא הצינור של האוכל, אז לכן הם לא עוברים דרך המערכת העיכול, אבל באמת הם מגיעים בחוץ, לכן הם אסורים. דרני דביסרה, אותם תולעים שנמצאים בין הבשר לאור, אסירי, לעומת זה של בשר של בהמה, אבל דקברי, אותם תולעים שנמצאים בדגים באותו מצב, שריין הם יהיו מותרים. תכף הגמרא תגיד למה. אמר לה רבינה לאימי, רבינה אמר לאימא שלו, אבלה לי ואני אכול, תערבבי לי תולעים בתוך הדג ואני אוכל אותם, כי תולעים האלה, המיוחדים האלה שעוסקים בהם כאן בגמרא, לא תולעים, היום מצויים תולעים שאסורים, אבל תולעים האלה מהסוג של דרני, שהגמרא עוד מדברת עליהם, הם יהיו מותרים, לכן אין לי בעיה לאכול מהתולעים האלה, תערבבי לי אותם ואני אוכל. אמר לרב משרשה בריידר רבחה לרבינה, איך אתה אומר שאפשר לאכול את אותם תולעים שבדגים? מה ישנה התולעים של הדגים? מעד אתניה, הפסוק אומר, ואת נבלתם תשקצו לרבות לאסור את הדרנים שבבהמה, את התולעים של הבהמה, אפילו שהתולעים שם גם כן לא פירשו. אמר לי, אחי אשתא, מה אתה מדמה בין דגים לבין בהמה? בהמה בשחיטה עוד משטריה. בהמה, על ידי ששוחטים את הבהמה, כל הבהמה נהיית מותרת. והני, אותם התולעים שהם בעצם גדלו בתוך הבהמה, נוצרו בתוך הבהמה, הם חלק מהבהמה, כן? אבל הם לא נהיים מותרים על ידי השחיטה. מדי לא כמה עניילו שחיטה בשחיטה, הרי השחיטה לא מתירה אותם. היא מתירה רק את הבהמה עצמה. באיסורי קיימן, הם נשארו באיסורים, באיסור שלהם, באכילה, אין שום דרך להתיר את התולעים האלה. את הבהמה מתירים על ידי שחיטה. את התולעים שנוצרו מתוך הבהמה, אי אפשר להתיר, אז הם נשארים אסורים. לעומת זאת, אבל דגים באסיפה בעלמא משתרי. דגים לא צריך שחיטה. עצם זה שאוספים אותם, כבר אפשר לאכול אותם בלי שחיטה. ואותם תולעים, כי כגבלן, בהיתר כגבלן, כשנוצרו, הם נוצרו בהיתר, ולא צריך גם אותם לשחוט, כמו שלא צריך לשחוט את הדגים, לכן הם מותרים. תנו רבנן, הפסוק אומר, הולך על גחון, זה מדבר על הנחש, שהוא אסור, משום שרץ, הארץ. כל, המילה כל מייבה לרבות, לרבות השלשול, ואת הדומה לשלשול, כל מה שדומה לשלשול, גם כן אסור באכילה. מה שכתוב על ארבע, וכל הולך על ארבע, זה הקרב. מה שכתוב, וכל הולך על ארבע, לרבות את החיפושית ואת הדומה לחיפושית. מרבה רגליים, כתוב כל מרבה רגליים, מה זה בא לרבות? זה נדל, יש לו 100 רגליים. נדל, רש"י אומר, 100 רגליים קוראים לו. זה לגבי נדל, על כל, עד כל, מה שכתוב, עד כל. עד כל מרבה רגליים. הנה, כן, עד כל מרבה רגליים יכול לשרת, אז המילים עד כל, לרבות את הבהמה. לרבות את הדומה ואת הדומה לדומה, את מה שדומה לנדל ומה שדומה לדומה לנדל, גם אם יש לו פחות רגליים. תניא רבי יוסי בן דורמסקית אומר, דבר אגדה לסיום הפרק של אלו טרפות, לוויתן, לעתיד לבוא הקדוש ברוך הולך לשחוט את הלוויתן, להביא את הלוויתן לצדיקים לאכול אותו. הלוויתן הזה הוא דג כשר. זה מדובר פה לא על הלוויתן שאנחנו מכירים היום, אלא לוויתן שנוצר בששת ימי בראשית לעתיד לבוא. הלוויתן הזה יש בו גם סנפיר וגם קסקסת. מאיפה רואים את זה? אז הוא אומר ככה, לוויתן דג טהור הוא שנאמר, כתוב על הלוויתן, גאווה אפיקי מגינים. וכתוב, תחתיו חדודי חרס. זה שתי פסוקים. עכשיו, מה זה אפיקי מגינים של הפסוק הראשון? אלו קסקסים. כי הם הרי מגינים, הקסקסים מגינים על, על הגוף שלו, מין כאלה, מין כמו ציפורניים כאלה על הגוף של, של הדג, אז זה מגין עליו, כמו קסקסים, שריון קסקסים שהיה לגוליאת. תחתיו חדודי חרס, אלו סנפירים שפורח בהם, זה הכלי משות של ה... איברי המשות של הלוויתן. מאיפה רואים שזה הכוונה לסנפירים? כי כתוב פה חדודי חרס, והסנפירים גם מחודדים כמו שברי חרס. יהיה רצון שנזכה במהרה לשב בצל סוכת אורו של הלוויתן. נזכה כולנו. הדרן על החילות רפות, ועד כאן השיעור על דף סמך זין.